ולבאר את הדברים הנכים שבטח אתם תשמעו. יש בחידה מובא שכאשר אנחנו מתפללים בשביל אדם שהוא חולה, אז יש מצב שצריך כן להזכיר את השם. מדוע? כי אתה לא כל כך קשור. כיוון שאתה לא כל כך קשור, אז אתה צריך להזכיר את השם כדי שיהיה קשר. השם זה חלות השם, זה המהות של האדם, זו אישיותו, זה השפעתו, ומתוך כך הקשר הנפשי נעשה מתוך הזכרת השם. אז יש איזה עומק לקשר הנפשות, ומתוך קשר הנפשי שיש בין אדם לחברו, אז באמת הברכה משפיעה. אם לא, זה בלה בלה בעלמה. לא שזה בלבלה ממש, כי ברכת הדיוט לא תקלה בעיניך, אבל כדי שתהיה ברכת הדיוט צריכה להיות איזה עמקה בדבר. אנחנו רואים את זה לאורך כל התורה כולה, בכל מקום ומקום שיש ברכה, שיש תפילה, אז צריך שיהיה קשר נפשי עמוק. זה לא הזמן עכשיו לבאר את זה, כי זה ייקח הרבה זמן, אבל כולכם פה חכמים, כולכם נבונים, כולכם יודעי את התורה, ולכן מספיק ברמל. מה אני רוצה לומר בזה? אני רוצה לומר שהידידות של שנבנתה במשך השנים, וגם האישיות הנפלאה של הרב יהודה, היא כל כך מלאה חן, שאני כאשר שאלתי את עצמי האם להזכיר או לא להזכיר את השם, אז הייתה לי הנהגה כאשר הייתי מברך אותו בציבור, כדי שכולם יתקשרו, כי אנחנו למעשה הברכה הזאת הייתה שגורה בפינו במשך שנה שלמה, במשך כל התקופה שאנחנו היינו בצרה, והתפילה הייתה שגורה בפינו. אבל הלכה למעשה, כאשר אני הייתי מברך בהזדמנויות שונות ומשונות, אז לא הייתי צריך להזכיר את השם, כי אומר החידה, כאשר הנפש, נפשו קשורה בנפשו, אז לא צריך להזכיר את השם. אם אתה מברך את האבא שלך לברכת רפואה שלמה, לא צריך להזכיר את השם. אתה קשור, אתה כל כולך שייך, עצם מעצמי. אז אם ככה, לא צריך להזכיר את השם, זה ברור. אז יש מצב שכזה, כאשר יש קרבה גדולה, אז אנחנו לא צריכים להזכיר את השם. ובאמת עם החודשים ועם הזמן הדבר הזה הפך להיות בצורה סגולית יותר ויותר מצב של קשר נפשי עמוק. ולא רק שאני אחד מפשוטי העם פה, אלא הרגשתי גם שזה למעשה כל הציבור, זה חצה את כל שכבות הציבור, ומתוך יש גם איזה, הייתי אומר, מימד חדש. פנים חדשות הגיעו לכאן. אמנם, ודאי, הרב היה כבר איש ציבור. היה תלמיד חכם, כל מעלותיו, כל סגולותיו. אבל יש איזה משהו כנראה שהשתנה, כי מרגע שכל הציבור כולו היה כל כך שותף במהלך של מחלה קשה, שהזדקקנו כולנו להתאחד ולהתפלל ולאחד את מחשבותינו ואת מאמצינו ואת תפילותינו, אז למעשה, כפי שהרב כותב מהרבה מקומות, שעניין התפילה זה שאנחנו מתרוממים. כשאנחנו בצרה אנחנו צריכים להתפלל, והתפילה תפקידה היא לרומם אותנו במדרגה מוסרית כזו, שהיא למעשה הופכת אותנו אנשים אחרים. ובזה שאנחנו אנשים אחרים, אז רוע הגזרה הוא מתבטל, כי רוע הגזרה הוא נמצא בשביל אדם שנמצא במדרגה X, אבל אחרי המדרגה X יש את המדרגה Y, שם הגזרה אינה קיימת. אם אתה בתפילותיך בדבקותך בקדוש ברוך הוא, התרוממת למצב שאתה התעלית מ-X ל-Y, אז כבר רואה הגזרה אינו שייך לשם. אתה למעשה התרוממת. ואם התרוממת, אז אם כן, עבודת הציבור פה היא עבודה מהותית מאוד. היא עבודה קודם כל פועלת על הציבור. היא פועלת על הציבור מתוך שהציבור מתרומם, ומתוך שהוא מתרומם אז תפילותיו נשמעות. אבל יחד עם זה יש גם את הזכות הגדולה למי שמרומם את הציבור, מי שהוא הקטליזטור. לא תמיד זה טוב בעינינו, אבל כנראה שהעין האלוקית היא בוחנת את הנפשות ויודעת מי הוא זה ואיזה הוא ראוי לכך שהוא יהיה המנוף שירומם את כל הציבור. אבל בשביל זה צריך הכנה, צריך להיות קשר, צריך להיות אדם מיוחד שהוא מאוד מאוד חביב על סביבתו, מאוד אהוב אל האנשים שפוגשים אותו, בשביל שאנשים יתגייסו באמת ובתמים אל התפילה, על מנת שהתפילה תהיה מרוממת. כלומר שזה לא סתם אדם, שיכול להיות אדם מן היישוב, יכול להיות אדם שלא מן היישוב, אבל צריך שיהיה אדם מיוחד באופן כזה שלכולם יש עניין להתפלל. אז כאשר יש להם עניין להתפלל, אז התפילה פועלת, התפילה מרוממת את הציבור. אז לזה אנחנו צריכים, אחד, לומר תודה רבה לרב יהודה, שהוא היה למעשה הדבר שעבורו אנחנו היינו צריכים להתאמץ. הוא עוד מעט ירצה לומר תודה, לכן אני כבר בולם אותו ואומר, אנחנו צריכים לומר תודה על זה שאנחנו התרוממנו ואנחנו עבדנו והרגשנו שהוא אדם שמרומם אותנו, עושה אותנו הצרות, זה מלשון צרור, הן צוררות אותנו, הן עושות אותנו כצרור, מאחדת אותנו. עבודת הייחוד הזה זה ייחוד השם, ולכן אנחנו צריכים להודות לו. אבל גם צריכים עכשיו לדעת שהרב נמצא במדרגה ציבורית עוד יותר ממה שהוא היה, כיוון שהוא עכשיו הוא פרי מתפילת הציבור, וחלק מן התפילה ודאי פעלה ויש לו את הזכויות המיוחדות לו ואת הסגולות המיוחדות לו, אבל הקדוש ברוך הוא הביא אותו שאנחנו נתפלל. אז אם ככה, יש לנו גם עכשיו בהקניית המדרגה הציבורית החדשה של הרב איזה חלק, ואנחנו שמחים שאנשי הציבור שלנו הולכים ומתעלים ומגיעים וקונים פנים חדשות, ובפנים חדשות אנחנו באמת חושבים שעכשיו ראוי עכשיו בשעה הזאת מן הראוי שהשם שם השם יתייחד בפי הרב יהודה, וזה שהוא יעסוק באמת בדבקות אלוקים מול האלילות הארורה, ואלה דברים שבאמת ראויים לשמע בעת הזאת. חמוד הרב,
שבוע טוב לכולם. אבל לפני ש כמו שהרב אמר, אני מחויב להודות, קודם כל רוצה להגיד כמובן תודה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סובב הלילה, זה ליל, סיפרתי לרב, הלילה זה ליל ט' באדר, בדיוק בט' באדר לפני שנה, אני אומר ככה הרפתקה, ככה זה הכל התחיל. אז אני קודם כל אני אומר בט' באדר ההוא לא העליתי על דעתי, זה עוד היה כאילו רק לראות איפה אנחנו עומדים. אז אני כמובן קודם כל אגיד נשמת קולך תברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד עולם אתה אל ומבלדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. ורצון שהקדוש ברוך הוא יוציא את כל עמו ישראל גם בכלל וגם כל אחד בפרט מכל מיצר אל המרחב, אמן ואמן. אני גם כן מצד הכרת הטוב, אם כי הדברים שהרב אמר הם אני לא ראוי להם באמת, ולא מתוך הצטנעות, אבל מתוך הכרת הטוב באמת הגדולה גם על התפילות, שזאת היא קודם כל זאת המתנה הגדולה ביותר, וגם באהבה שחשנו מכולם, שאגדו אותנו מי מקרוב ומי מרחוק, אבל כולם היו מקרוב, כן? זה לא היה פונקציה של לדבר או לא לדבר. וברוך השם, אשרנו שזכינו, באמת, אשרנו שזכינו להסתופף בצלכם, ואני אומר את זה שזה באמת זכות גדולה שברוך השם כאן בשכונה, בטח מסתמה בכל ירושלים, אבל אני מדבר על השכונה הנפלאה שלנו שנמצאת בתווך בין לידת המלכות להר המוריה, שברוך השם קהילות גדלות ומסגשגות, ואנשים, אני הרבה פעמים אומר את זה החבר'ה אצלנו בישיבת הכותל, שכשאני מחפש דמויות, כן, אז אני אומר, אני פשוט מסתכל, אני אומר את זה מכל הלב, על האנשים שפשוט נמצאים מסביבי, כן, שזה אולי גם קשור לנושא שלנו, היכולת של אנשים באמת בענווה ובצניעות ובמסירות, לא רק בדברים כאלה אלא בהרבה מאוד דברים אחרים, אז שקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבכם לטובה. ואני אבקש עבדכם הנאמן שאם תוכלו עדיין ללוות אותי, שנזכה שתתמיד בריאותי, כן, ושבעזרת השם והיה כלא היה, אבל במובן השלילי, אלא שבמובן החיובי רק כולנו נפרח ונגדל ונצמח. ושוב פעם תודה רבה על המתנה שאתם נותנים לי לבוא כאן ולדבר בפניכם. אני ברשותכם אני מבקש לגעת בנושא שמעסיק אותי הרבה מאוד בזמן האחרון. אני חושב שהנושא הזה הוא נגזרת אולי גם להרפתקאות האלה, להרפתקאות האחרונות. אבל באיזשהו מקום, ככל שאני מסתכל ומתבונן, ואני הקטן בדעתי הקצרה וחוזר ומסתכל על כל מיני מדרשי חז"ל ודברי ראשונים ואחרונים, כל אחד בלשונו הוא או בדבריו הוא מציף איזה נקודה בעיניי שהיא נקודה מאוד מאוד מרכזית. והנקודה הזאת היא, אני חושב בעידן שאנחנו חיים פה, היא נקודה קריטית. זאת אומרת, הנושא שבחרתי להביא, ומה בין דבקות אלוקית לאלילות רוחנית. אני בחרתי אלילות, אולי זה פחות או יותר מושג שאנחנו מכירים אותו, תכף אולי נציף אותו לכיוון אחר, אבל אני בחרתי גם את הביטוי אלילות רוחנית, שמיד תבינו לאן אני מבקש לחתור. סוף ימי השובבים, אנחנו עסקנו בפרשות שקשורות במעבר, בהתהוות הזהות של עם ישראל, דרך הגלות אל הגאולה. באמת, הגלויות שעם ישראל עובר אותן, כמו שחז"ל מאירים עליהם, הם ביטויים, נקרא להם, להחמצות כאלה ואחרות. בוא נשתמש במילה הזאת, שאדם עובד אלוקים, הוא נמצא במקום מדויק מול הקדוש ברוך הוא. אני אסביר מה הכוונה במקום מדויק. זה לאו דווקא, אני אגיד את זה בצורה חריפה, נא לא להיבהל, אני כמובן לא בא להמעיט באף תג מדברי רבנן אפילו, זה פשיטה, אבל שאני אומר להיות בצורה מדויקת מול הקדוש ברוך הוא, אין הכוונה שבן אדם חתם את הכרטיס, נא לא להיבהל, את הכרטיס הדתי והלך הביתה, או אפילו דקדק בו מאוד. לפעמים בצורה הפוכה, בהפוך על הפוך, גישה לא נכונה אל הקדושה ולעבודת השם, שאני לא מתיימר להגיד אותה אלא אני נשען באילנות גדולים, אבל גישה לא נכונה, הקודש הוא דווקא יכול לפעמים לגרום טשטוש יותר גדול מאשר בן אדם שלא נמצא בדיוק שם. אני אסביר את זה. קחו את התופעה של בית שני מול בית ראשון. בית שני היה משופע בתורה, בית ראשון אנחנו מכירים שזה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, על אף שלא באנו כמובן להוריד בחומרתם של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל עדיין יש משהו יותר קשה, כמו שכולנו מכירים, גדלנו על זה, בבית שני שהוא יותר חמור מבית ראשון. ראשונים נתגלה אבונם ונתגלה קיצם, אחרונים לא נתגלה אבונם ולא נתגלה קיצם, רבותינו באו ואמרו, החטא של בית שני הוא חטא יותר נסתר, ולכן היכולת לתקן אותו היא יכולת, היא יותר מורכבת. במילים אחרות, יש מצבים שכשאנחנו מסתכלים על העטיפה מבחוץ, העטיפה נראית בסדר גמור, מאוד מאוד בסדר גמור, אבל במבט יותר מעמיק פנימה, שמה נמצא הקלקול, שמה נמצאת הסטייה. ואולי הדברים האלה קשורים לימי פורים, ולאט לאט נרחיב אותם. קודם כל, חז"ל מתארים כבר בראשית היצירה את המסע של העולם לקראת הגאולה. כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. סליחה. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, תוהו זה בבל, בוהו זה מדי, חושך זו יוון, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, סליחה, על פני תהום, זה מלכות הרשעה, מלכות אדום, המלכות האחרונה, המלכות הרביעית, שמיד נדבר עליה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. יש איזה רצף היסטורי שהאנושות עוברת אותה בהתבגרות שלה, עד שהיא מגיעה להבשלה מלאה, והיא עכשיו מוכנה לקבל את פני המשיח. הארבע גלויות האלה הם לא רק ארבע גלויות כלליות, זה ארבע תהליכים שגם אנחנו עוברים אותם בתוך עצמנו. וכאן אני מגיע לנקודה. אני יצא לי כאילו בהזדמנויות בפעמים האחרונות, כן, שככה זכיתי להסתופף תחת קהילות הצרפתים בכל אתר ואתר. בשורה תחתונה, היצר הרע הגדול ביותר שיש לאדם זה להבדיל להיות אלוקים. על היסוד הזה אני מיד נרחיב אותו לכל מיני כיוונים דרך הגלות הרביעית. היסוד הזה מופיע בהרבה מאוד מקורות, אני אסביר את זה. להיות אלוקים, אני תמיד אומר את זה, זו תפיסה, אם אנחנו חוזרים למה שזכינו ללמוד את הגננת, אז להיות אלוקים, אנחנו מבינים שאין לנו יצר הרע, אנחנו בני אדם, אנחנו חלשים, אנחנו יודעים את כוחנו. אבל בעומק של המושג להיות אלוקים, זה הרצון של בן אדם, מה שנקרא בלשון ימינו, שהחיים יתקתקו כמו שצריך, הכל עובד, אני יודע מה קורה, יש לי ביטחון בריאותי, יש לי ביטחון כלכלי, יש לי ביטחון תדמיתי, יש לי ביטחון כזה, יש לי ביטחון אחר. אדם מחפש מטבעו את היציבות. אני מחפש גם כן את ה שיגידו עליי שאני כך וכך, כן, האדם הכללי שהוא האיש כזה ואיש למופת ובעל אהוב ובעל אוהד וכל הדברים האלה, כל אדם יש לו איזה פינה שהוא מחפש בפינה הזאת את המקום שהוא מרגיש בו שהוא עוצמתי. זה ישמע לכם מוזר, גם מסכן, בן אדם שכאילו מצייר את עצמו כתדמית המסכן, גם להיות מסכן ולעשות מזה כוח, זה כוח. אני בא ואומר, איזה כוח? מה? כשאני אומר להיות שזה כוח, למה אני מתכוון? כשאני אומר שבן אדם נאחז במשהו והוא מרגיש את העוצמה שלו, זה תדמית שאני מסתכל על עצמי. למשל, אני רואה את עצמי, אדם רואה את עצמו שיש לו עכשיו יציבות כלכלית. הוא אומר, באמת, אני הולך ברחוב, יכול להיות במודע, ורוב הפעמים בתת מודע, הוא בא ואומר, אני יושב פה חזק. כן, אני לא צריך לחפש פה ושם. כמובן, הפרנסה היא מעט הקדוש ברוך הוא. תמיד פרק תהילים זה טוב, ופתיחת ההיכל וכל הדברים. אבל באמת, בפנימיות שלו, יש לו איזה אליל שהוא בנה אותו בתוך עצמו, ששם העוצמה שלי יושבת. זה עוד בפשט. כל אחד. אין דבר כזה באמת, תחשבו על זה, אין דבר כזה גם באמת שאדם לא מאמין במשהו. גם אדם שאומר שהוא לא מאמין חס ושלום באלוקים, הוא מאמין במשהו אחר. אז הוא מאמין בטבע, הוא מאמין בחוכמה, הוא מאמין בכסף, הוא מאמין בכבוד, הוא מאמין ולא יודע במה. האדם מחפש יציבות, זה כל החיים אנחנו מחפשים. זה לא מילה רעה, אבל יש שתי מילים שמתערבבות לנו, המילה שליטה והמילה אחריות. שתי המילים האלה יש גבול דק ביניהם. לשלוט זה לומר שיש לי שליטה, אני עכשיו מסודר, דאגתי לפה, דאגתי לשם, עשיתי פה, עשיתי כך, אני מסודר. מה אדם מפסיד בדבר הזה? אדם מפסיד את המתנה הגדולה ביותר שלו עלי אדמות. הוא מפסיד באמת את היכולת להיות מחובר למשהו, לקדוש ברוך הוא. מיד נרחיב את זה. אדם מחפש שליטה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, לך אין שליטה, אבל יש לך אחריות. מה אתה יכול לעשות עם עצמך? מה אתה עושה למען העולם? מה אתה עושה למען הכלל? אתה שובר את הבועה של עצמך ומסתכל החוצה, או שאני כל היום עסוק מסביב לעצמי, עסוק מסביב לעצמי, נוגע בעצמי, מתעסק עם עצמי? האם אני יכול לשבור את המקום הזה, או אני רק עסוק במקום הזה? במאמר מוסגר, אני זכיתי לקבל מכם שיעור נפלא על מה זה באמת, אני אומר את זה מכל הלב, מה זה מסירות נפש ואהבה ונתינה והנקה. זה משולב לאורך כל הדרך. אבל באמת, בעומק, בואו נחזור רגע למדרש. חושר, תוהו זה בבל, בוהו זה מדי. חושך זה יוון. הנושא כרגע לא השלושה האלה, אלא המלכות הרביעית. המלכות הרביעית נקראת מלכות הרשעה. חז"ל מזהים את מלכות הרשעה עם רומי ואדום, שהרבה פעמים הזיהוי של רומי ואדום זה גם זיהוי שממשיך הלאה לכיוון הנצרות. הנצרות זאת הדת שעשתה, להבדיל, שאני אומר אלוהים לשון עבודה זרה, עשתה מאלוהים אדם, כדי מה לעשות לו אחר כך? להרוג אותו. להרוג אותו. מה המשמעות של הדבר? והרב קוק זכר צדיק לברכה מעריך על זה הרבה, וכאן בבאים מגאולת צרפת, אני אגיד בזהירות גם דברים שראיתי שהרב אשכנזי, הרב מניטו, כתב, בכלל כאן אני נזהר, בטח אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אבל בגדול, מה זה לעשות חס ושלום להבדיל? תחשבו על הסמליות של זה, שאתה הופך המוסר, ככה רב קוק מעריך על זה הרבה מאוד, כשאתה הופך חס ושלום, חס ושלום, את אלוהים לאדם והורג אותו, אתה בא ואומר אין מוסר בעולם. יש מחשבות, להיות נחמד פה, להיות נחמד שם, אין מעשה באמת שדרכו אני מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אבל זה עדיין לא הנושא. הנושא זה חיבור שלם שהרב קוק מעריך. אני רוצה לדבר על התרבות המודרנית, שבעיניי זה נרמז במדרש, חלק מהעניין, כל התרבות המערבית שעשתה מהאדם חס ושלום אלוהות. מה הקנה מידה היום? זה האדם. למשל, אני אתן לכם דוגמה, גם הביטוי תהיה בן אדם, קודם כל תהיה בן אדם, נכון? זה נשמע טוב, זה נשמע מאוד יפה, שאומרים לבן אדם קודם תהיה בן אדם אחר כך נדבר. זה באמת נשמע יפה, אבל זה עלייה וקוץ בה. מה זה קודם כל תהיה בן אדם? מה זה ההגדרה של בן אדם? בן אדם בא ואומר, אני יש לי את המערכת שלי, אני קובע מה מוסרי ומה לא מוסרי, מה מתאים ולא מתאים. קודם כל, מה זה תהיה בן אדם? נכון שמשתמשים בזה בהקשרים חיוביים של דרך ארץ שקדמה לתורה, אבל לאט לאט האדם בטוח בעצמו שיש לו לכל דבר פתרון, הוא סוגר את עצמו ומסדר את עצמו מכל הכיוונים, וככל שבן אדם מנסה להחזיק יותר, זה בורח לו יותר. אתם מכירים את התופעה שאדם הולך לישון והוא לא מצליח להירדם, אז מה אומרים לו? תרפה. אני זוכר שפעם הבאתי את הדוגמה הזאת פה. תהיה רגוע. ברגע שתהיה רגוע, אתה תצליח להירדם. נכון? אז מה הבן אדם אומר? אז ילד קטן שוכב במיטה ואומר, אני רגוע, אני מאוד רגוע, אני רגוע, אני שיא הרגוע, אבא אני לא מצליח לישון. ככל שבן אדם מנסה לאחוז, אדם רוצה להצליח בבחינה, ככל שעכשיו אני עסוק בזה שאסור לי להיכשל, אני תמיד אגרום את התופעה הפוכה. כל דבר שבן אדם, אני לא אומר שבן אדם צריך לבוא באיזה אווירה חופשית, אבל ככל שבן אדם הרבה פעמים מנסה לתפוס משהו בכל הכוח, זה דווקא בורח לו מהיד. זה חוק שהקדוש ברוך הוא קבע. אתה לא בשליטה. כן, שאני אומר אתה, זה לא מרנן ורבנן שאתם צדיקים ולא חשודים בעניין, אלא אתה זה האדם הכללי. האדם מנסה לתפוס שליטה. גם את הטבע הכנסנו לתוך קופסאות. אתם יודעים, היום החוקרים המודרניים, זו סוגיה שכולם מתמודדים איתה. אומרים, מה הבעיה של הצעירים? כן? בכלל זה אני, כן? 20 פלוס. מה הבעיה של הצעירים, אבל יותר בגיל יותר נמוך? ששואלים אותי בן כמה אני אומר בן חצי שנה בערך, משהו כזה, פחות או יותר. מה הבעיה של האנשים בימינו? הבעיה של האנשים בימינו זה בדידות. בדידות. היכולת התקשורת בין אנשים נפלה. בעיניי, אני לא חושב, אתם מכירים את המילה וורט, זה לא וורט. כשחזל באו ואמרו, הגלות הרביעית, ערב בואו של המשיח, שבאמת אדם פוגש, מה זה משיח? זה גאולת העולם. פגשתי את מי שאני, פגשתי את האלוהי שבי. עם מה אני אתמודד? מלכות הרשעה שאין לה קץ. משהו תהום כזה שלא נגמר. אתם יודעים למה זה לא נגמר? כי האויב, שלא כמו בבבל, פרס ויוון, שהאויב עמד מולך, הפעם האויב הוא אחד, הוא משהו אחר לגמרי. הוא האדם בעצמו. האדם שהתנפח לממדים שהוא מלך העולם. הוא שולט על הטבע, והוא שולט על הטמפרטורה, והוא שולט על התקשורת, והוא מניע כספים, והוא מניע עוצמות, והוא מניע חוכמה, והוא מניע ידע, והוא מניע תקשורת. ובשורה התחתונה, כששואלים את האדם, אז בוא רגע אחד, אתה מצליח ל... הוא בודד. הוא בודד. אחד הדברים באים לידי ביטוי, למשל, בשפה של היום. השפה איבדה את העשירות שלה. נגיד, נכון, אני במחילה מכבוד מרנן ורבנן וכבוד המקום, שיחה בין שני חברים, איך היא נשמעת? מה נשמע? די, לא נכון, חבל על הזמן, סוף הדרך, סוף העולם, ובזה זה נגמר. כן, זה הליריות במיטבה. עכשיו, אני לא אומר שילד בן 12 צריך עכשיו לזמר את האקורדים של המוזיקה הקדושה, אבל אם מישהו מדבר, זה חלק מהביטוי. אין שפה, השפה מתחילה להתפורר. זה עכשיו לא קשור לתחום התורני שאני מדבר אליו. זה מחקרים נטו שראיתי אותם, של אנשי תקשורת, אנשי חינוך, אנשי זה. היום אני נכנס מורה לכיתה, קראתי את המחקר הזה וחייכתי. לא מורה מחליף שכתוב עליו על המצח please shoot me, כן, וידו הריגה, כן, שזה גם בעיה, אלא נכנסת מורה לכיתה. כמה זמן, לא מורה, מרצה אורח, כן? המורה עומדת בצד, או המורה, ואז כולם עד שהם מתיישבים, ואז תמיד יש את המשפט הנצחי שהמורים אומרים אותו, יש כאן שני מבוגרים שמחכים לכם שתתיישבו, ואז כולם מתיישבים. כמה זמן התלמידים נותנים למורה לעניין אותם? בוא תמכור לי בבקשה את הסחורה שלך.
10 שניות.
כן, אז אתה אומר 10 שניות. בוא אני אגיד לכם, יש 10 שניות, דקה, דקה וחצי. הערכה הריאלית, כן, עליבה לרוב שיטות הפוסקים, בין חצי דקה לדקה וחצי. דקה וחצי זה כבר לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, זה מבט של חסדים. דקה וחצי נכנס בן אדם שהוא צריך למכור את הסחורה שלו. אז עכשיו, היום גם כשמדברים, אז אומרים לחבר'ה צעירים, מורים צעירים, אני לא איש חינוך כדגול, אבל איש חינוך, שאתה נכנס לכיתה, לשטח זר, אתה נכנס לשדה הקרב, א', תישיר מבט, כאילו אם תלמיד מסתכל, פעם היו נכנסים ככה, אתה יודע, כאילו באינוותנות כזאת, היום אתה נכנס ככה לכיתה, שכח מזה, אתה יכול להמשיך כבר ליציאה, תמשיך החוצה, כן? במקרה הטוב, חיל האוויר יהיה בהתקפה. במקרה הפחות טוב, אתה פשוט שקוף, לא רואים אותך. אתה צריך להיכנס עם עיני רצח, ככה, אני פה ואתם כאן, ואם אתה זה, ופה יש כאן גם איזה מגדל, המורה או המורה עומדים עם איזה רובה, ועכשיו בדקה וחצי אתם תשמעו אותי, אני מקור את הסחורה. למה זה מגיע? זה מגיע כי זה בא באיזשהו מקום שאיבדנו, כל אדם רואה לעצמו כממלכה בפני עצמה. אני המלך, אני יודע את הכל, אני מסתובב, כן, אני לא מדבר אפילו בצד עכשיו
בצד ההלכתי הנטו, הצער הנקודתי, לא צער, סליחה, הנקודתי, אלא בפרספקטיבה, החשיפה, אני חשוף לכל העולם, אני שולט על כל העולם. אגב, זה חוצה את כל המגזרים. ולמה? האדם מחפש להיות בעל עוצמה. אני נזכר, עכשיו אני אקח אתכם למקום שפחות סליחה, פחות קור מחצבתי. אני קורא לזה בית כנסת מנחת יהודה, שם בעליית שוק מחנה יהודה, אני קורא לו בגדד הקטנה. כן, שם זה הכל תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם, הכל עובד. כן, יש להם עוד לפני, כן, תמחלו לי, עוד לפני ההתפתחות של בתי החרושת לתפילה, כן, במסוגריים השטיבלים וכו', שאני רצה פה ורצה שם וכו' וכו', שזה דבר נפלא. אני זוכר שפעם אחת, כן, על על הדיוק של אנשים, תודה רבה, דרכתי קודם, אז ככה היה בדעתי, כן, שלא. אני זוכר שהיה לי הרבה דברים שלמדתי מהזקנים שמה, ואגב הוא חמילתה, נגיד למשל יחס לתפילה, והשכם אברהם בבוקר. אני תכף אדבר שזה בעיניי הדבקות, שמשהו גם כאן בעולם, אפילו גם במרכאות הדתי, משהו גם יכול להיות שהולך פה לאיבוד. והשכם אברהם בבוקר, באתי להתפלל במניין שני. מניין שני זה רבע לשבע קורבנות, כן? למרות שיש... אז אני זוכר שהחכם בבית הכנסת היה לפעמים תופך לי בחיבה ככה ומחייך, הוא אומר לי, יהודה, באת לתפילת מנחה, אני מבין, ברבע לשבע. כן, לתפילת מנחה. אבל אחד הדברים שהייתי נפעם מהם, שהיה אדם, זכר צדיק לברכה, היה, אני חושב, פנסיונר של בנק הדואר, לא זוכר בדיוק איפה, שאבי המנוח סיפר לי עליו סיפור, וזה היה הסיפור, ותכף תבינו למה אני קושר אותו. קראו לו חכם עזרה עליו השלום, יהודי יקר, מאיר פנים, זורח, צריך משקפי שמש כשאתה פוגש אותו. אז אבא זיכרונו לברכה אמר לי, שבוע אחד לא ראיתי את חכם עזרה בבית הכנסת, הסיפור מתרחש כשהוא היה מעל גיל 80. אמרתי לו, אז רציתי ללכת אחרי שבוע לבקר אותו. אמרתי לו, ואחרי שבוע הוא חזר. אז אמרתי לו, חכם עזרה, איפה היית? חשבנו שאתה לא מרגיש טוב, רצינו לבוא לבקר אותך. אז הוא אומר לו, לא, כן, כמו כדרכם של הבגדדים, הוא אומר לו, לא, איפה, ברוך הוא ברוך שמו, אנחנו בסדר. אומר, הילדים אמרו לי, אתה זקן. כן, למה קם מוקדם? תקום מניין שני, תקום תתפלל מניין שני, לא בנס, כמו שהעיראקים אומרים, לא בנס, תקום מניין שני. הוא אומר, קמתי מניין שני, הבית כנסת יצא בשמונה, נגמר היום, אני לא מספיק שום דבר. אז זה אבא זיכרונו לברכה אמר לי, כשהוא ראה אותי עוד אז בנערותי, כן, ככה ככה מתמהמה. זה אחד הדברים, אני חושב שהסיפור הזה היה בעיניי, אני מקווה שאני לפעמים און ואוף, כן, אבל היה אחד המוסרים הגדולים ביותר שקיבלתי. ואז הבנתי ככה, הנה בן אדם שחי בהרגשה שיש לו שליחות בעולם. מה השליחות שלו בעולם? מבחינתו זה עכשיו לשבת בבית הכנסת ולקרוא חוק לישראל ולהתענג על השם, והוא מבחינתו להתחיל את היום בשמונה, גמרת לו את היום, לא נשאר לו זמן, הוא לא מספיק, ויש לו זה, ומוצאים את הפנקסים והטבק נופל וכל הדברים. זה נקרא דבקות אלוקית. אלילות רוחנית באה ואומר שאני מחזיק מעצמי כמלך העולם, אז אני מנהל את הכל, אני לא מרגיש שייך לשום דבר. וכאן מגיעה הסכנה הגדולה, רבותיי. אדם יכול להיות בצורה חריפה מלא בתורה, והוא עובד את עצמו. כל קשר בינו לבין עבודת אלוקים לא קיים. הוא יכול להיות, זה בצורה חריפה, מדגדג קלה כבחמורה, ולא באתי להגיד שזה או לדקדק או להיות מחובר, זה לא נכון, זה לא בסתירה. אבל כמו שאמר המהר"ל בהקדמה לתפארת, זה בדיוק הבעיה שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה לא לברך בתורה תחילה? לא לברך בתורה תחילה, אומר המהר"ל, על זה חרבה הארץ. בטח שהם ברכו בתורה. אתה חושב שהם לא ברכו בתורה? הם ייתנו לנו שיעור מה זה הלכות ברכות התורה. הברכה היא כאילו כאגב, הם ברכו, אבל הם לא ברכו בתורה תחילה. לברך בתורה תחילה בא לומר אני שייך לקדוש ברוך הוא. ועכשיו אני אגיד את המשפט הבא, נא לא להיבהל, ואני מוסיף את המשפט, ואני חס ושלום לא אלוקים. זה היצר של האדם. היצר של האדם, כל מידה, כל תכונה שבן אדם תופס אותה והוא נכנס למקום שהוא מתחיל להשוות את עצמו, אני כזה, אני הוא, אני לא כמו הוא, אני לא כמו זה, אני פשוט, אני יותר טוב, אני זה, כן? או סוג המשפטים כמו של אני לא אומר שאני צדיק, אבל אני יותר טוב מאחרים. האני יותר טוב מאחרים זה החמצה. פה החמצתי. זה עבודה של חיים. זה לא עבודה של יום אחד. אני חוזר ומסדר את הדברים ברשותכם. ארבע גלויות יש. ערב בואו של המשיח יש את מלכות אדום. מה זה מלכות אדום? עשיו. מלכות אדום או מלכות עשיו זה אותו מלכות שיצא ממנה אותו האיש שעשה מעצמו אלוהים. מלכות אדום או מלכות עשיו היא רמז, ויש לי מי שירצה אחר כך אני אביא לכם שורה של מקורות, זה שבעידן האחרון, וזה מדהים מה זה חז"ל, איזה צפייה לדורות, האדם מבקש להיות מלך, להיות מלך, והסכנה הגדולה ביותר זה שהרוחניות עלולה להיות ממונפת למקום הזה. אני הופך מעצמי, או אדם הופך מעצמו או ממשהו, אלילות רוחנית. כלומר הוא רואה או בעצמו או גם במצוות שהוא עושה אותם. נכון שאנחנו עם סגולה, אנחנו אוהבים סגולות, כן? יש מצוות שמדאורייתא, אבל אנחנו עושים אותם כי הם סגולה טובה, כן? ברכת המזון זה סגולה טובה לפרנסה, זה גם דאורייתא, אבל זה סגולה טובה לפרנסה. אשר יצר זה סגולה טובה לבריאות, זה גם רב, זה סגולה טובה. סגולה, חז"ל באו ואמרו שזו מעלה, זה לא כספומט רוחני, זה גם עוד דבר. גם אלילות רוחנית באה ואומרת, אני מיד אסדר את הדברים, לא רק שאדם עושה מעצמו חס ושלום כאלוקים, אלא שהוא בטוח שהוא עושה א' והוא מקבל ב', הוא עושה ג' ועושה ד'. הקדוש ברוך הוא חס ושלום יושב שם למעלה, והוא עובד לפי הנתונים שאני שולח לו בקלט ובפלט. זה ההבדל בין אלילות. אלילות זה לקחת כוח בעולם ולנפח אותו, וכשאדם עושה מעצמו אלוהים או שהופך ממשהו אלוהים, הוא מפסיד את הדבר המתוק ביותר, להיות בן אדם שמרגיש את הגבולות שלו ודבק בקדוש ברוך הוא. בחולשה, למרות שהיום מחנכים תקבוש את העולם וכו', גם ברוחניות דרך אגב, אני חושב שצריך לבן אדם שיהיה לו לעניות דעתי, צריכות להיות לאדם שאיפות רוחניות. אבל איך זה, איזה יופי, איך אני מתענג על הדברים שזכיתי לשמוע בתור ילד, שהזקנים והחכמים היו אומרים לנו, אבני, בערבית, תזכה להיות בן אדם כשר. בן אדם כשר. לא, אני רוצה להיות לכבוש את העולם. גם ברוחניות וגם במקומות אחרים. זה המקום שבן אדם, בלי לשים לב, מוותר על הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אמרתי שהיצר הרע הגדול ביותר של האדם זה והייתם כאלוהים. זה המשפט ששכנע את האישה להסתכל לכיוון עץ הדעת. איך הנחש שכנע אותה? את יודעת מה זה עץ הדעת? והייתם כאלוקים. מכאן והלאה זה היצר שיחצה את כל העולם. כשמשהו לא הולך לי, זה קשה, אני לא אומר, יש ניסיונות. אבל אתם יודעים מה ההבדל בין להיות עצוב לבין להיות עם לב שבור? לב שבור זה לא בתרגום broken heart או כלב מקסור בצרפתית, אני עוד עובד על זה, אני עוד באולפן כרגע. אתם יודעים מה זה שבור? שבור זה מלשון שבר. מה זה שבר? לא שבר, שבר. שבר זה מזון המשביר לצרכן. יש לב שכשהוא נשבר יוצא מתוכו עולם ומלואו, ואז האדם עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, חשבתי חס ושלום שאני יכול להחליף אותך, אף פעם לא אמרתי את זה, אבל באמת זה מה שחשבתי? אני לא. יוצא משהו חדש, משהו צומח. כשאדם מכיר בחולשה, כשאדם עומד מול חברו ואומר לו, חס ושלום, פגעתי בך, סליחה, הידידויות העמוקות ביותר יוצאות מהמקום הזה. אני לא תמיד צודק. אני לא תמיד צודק. אני גם לא יודע את הכל. אחד מרבותי היה אומר לי את זה, קוראים לו רבי שמעון. פעם מישהו שאל אותי אם זה רשב"י, אמרתי זה רבם של כל ישראל. הוא אמר בצורה כל כך פשוטה, כשאדם יודע להגיד גם אני לא יודע, יש בזה משהו שמשחרר את האדם. אני לא יודע את כל התשובות. והוא, אותו רבי שמעון, חושב שיצא לנו לדבר על זה, הוא אמר לי משפט מדהים. לפעמים אדם מחפש תשובה שמישהו עם זקן ארוך יגיד לו אותה. יש לבן אדם, למי אין שאלות בחיים? אני קובע לקדוש ברוך הוא, אני רוצה מישהו שיבוא ויגיד לי תשובה בדיוק על השאלה שאני מחפש אותה. ואיך הוא אמר לי, עומדות שתי ילדות בגן, אחת עם קוקיות, אנטנות, כן, אחת, לא יודע, ערוצי הקודש, רשת מורשת, רדיו קול חי, רדיו זה, לא יודע מה. זה, והיא בדיוק אומרת לילדה, לחברה שלה משפט, בעולם שלה. וזו התשובה שאני צריך לשמוע אותה. אני מקשיב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך החיים. דרך החיים. אדם קם בבוקר ואומר לעצמו, אני קם ליום אחר, אני קם לעולם אחר, ואז דווקא האיכויות שלו יוצאות לידי ביטוי. אני אביא לכם מדרש נוסף. חז"ל אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת החסד, במידת הדין, אבל ראה שאין העולם יכול להתקיים, אז הקדים את מידת החסד. זכינו ללמוד בימי חורפנו אצל הגננת וקצת דרומה, קדוש ברוך הוא ישר, סליחה שאני אעשה את זה בצורה שטחית להחריד, תמחלו לי. קדוש ברוך הוא ישר ואמר, בוא נברא עולם, כן, במידת הדין, אבל זה לא יחזיק מעמד, אז בוא נברא בחסד. הוא התחרט. אתם יודעים מה ההבדל בין חסד לדין? דין זה בא ואומר לאדם, יש עמידה בזכות עצמו. אדם שיוצא זכאי בדין, זה אומר שמגיע לי, יש לי מה להגיד לעולם, יש לי מה להביא לעולם. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא עולם שיתקיים במידת הדין. הוא רוצה אותנו כשותפים אליו, שייכים אליו, שאנחנו נאיר את העולם, נשנה את העולם, ולא נחיה כמו שכל הזמן בשלולית של עצמנו. אבל אתם יודעים מה הסכנה? הסכנה היא זה שבדם, חס ושלום, בלשוננו, במחילה מגבותכם, מתנפח. מתנפחתי, הצלתי את העולם. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, לטובת האדם, אני אחנך אותו קודם שהעולם מתחיל מחסד, שכל החיים שלנו זה חסד, זה נתינה אחת גדולה שלא אלינו. וכשאני יודע שהכל חסד מעת השם, אז אני באמת מצליח לעמוד על הרגליים. זה הפוך על הפוך. כשאדם יודע שכל מה שיש לו זה ממנו יתברך ואין עוד מלבדו, לא רק בתור מדבקה מפורשת על הרכב למרות שאין לי כלום נגדה, אלא מדבקה מפורשת על הלב, ואפשר גם לשים על הרכב, כן? אז הוא באמת מנצל כל רגע, לא בעצבנות, לא בעצבים, כן? גם עצבים, כן, זה כאילו זה גם עצבים, מה שנקרא בלעז, נרבים דתיים כאלה, אלא האדם יודע שגם האור פנים שלו יכול לחיות את זה שנמצא כנגדו, יכול להאיר את העולם, למלות את העולם מאור, לגאול את העולם מהרגשה שהאדם שולט על הכל. האדם לא שולט על שום דבר, כלום. אני לא רוצה, כאילו אני רואה בזה איזה מימד של שכות, אז אני אומר את זה, יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. חלק מהמהלך של הטיפול וכל הדברים האלה היה גם ההורדה של המערכת החיסונית. אני חייב לספר את זה, להוריד את המערכת החיסונית, וככה מפגיזים את בית החרושת שמייצר את התאים, ארטילריה כבדה, הרבה אזרחים טובים נספים בדרך, וככה מתחילים לצמוח מחדש. כן? אני, עכשיו, כשהמערכת החיסונית היא על הרצפה, אדם נהיה חשוף בממדים שאי אפשר לתאר אותם. מכאן חדרי בידוד וכל הדברים האלה. היא רצון שבהזדמנות זו הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אמן. אני אספר לכם את סיפור המלפפון. אני הייתי כאילו במערכת מאופסת די למטה, זאת אומרת שכל יתוש צולע על כף ירחו עם ידיים קשורות מאחורה שמסתכל לכיוון שלי יכול לגרום לי סכנת חיים בצורה פשוטה ביותר. ישב השכן שלי לחדר, עדיין הוא הכניס אותי לתא המעצר בחדרי הבידוד. ישב השכן שלי, אני אוהב, אנחנו אוהבים בבית ירקות, וקילף מלפפון. מלפפון, כולה מלפפון, לא נגיד איזה יצירה מונומנטלית של איזה קורסון עם שוקולד משפריץ. היום כל דבר הוא, כן, אתה קונה גלידה, אתה קונה יצירת מופת, זה לפעמים כואב הלב לאכול את זה מרוב שזה מושקע. כן? מלפפון, מלפפון, על מה מדובר? מלפפון. הוא מקלף את המלפפון ואני מסתכל ככה, והריח של המלפפון בפי, מחילה שאני ככה מוריד את הממוצע, זה בחינת סעודה רביעית. והוא כאילו, יש כאילו את הפדנטים, אתה יודע, כאילו אני אומר, נו כבר תגמור לקלף את זה, כבר כאילו אני לי פה שמח, והוא כאילו ככה מקלף. פתאום כל תנועה שזה משיל את הקליפה, אני מרגיש שיורד לי עוד איזה מחיצה, והבן אדם עומד, הוא תענה אמן. אני אמן, בורא פרי האדמה ואוכל. אני אומר לכם בכנות, אני אומר לכם בכנות, זה לא ענווה ולא כלום, אבל באותו רגע בן אדם אומר, אז מה אנוש כי תזכרנו? מלפפון? מי יכול לחשוב אי פעם שלאכול מלפפון יהפך למוסך חיי? מלפפון, הב לי מלפפונים. כן, משהו. כן, הרופאה שואלת אותי, אז מה אתה חולם כשאתה תצא מחדר בידוד? אמרתי לה, האמת, כערת סלט. זה החלום. ואז בן אדם אומר, אז באמת, המלפפונים והגווניות, כן, וגם הגזר שישבו במקרר, זה מקרא מפורש, הם גדר של נס. וזה הזכיר לי משהו שאמר אחד מרבותיי, אני זוכר. אנחנו אומרים, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בשאלות רציניות. תראה, הקדוש ברוך הוא, אני צריך לקנות דירה. כן? אני פורס לו את התמונות, מחכה לבת קול ממרומים, זה עניין רציני. אבל, זה שמע מצחיק מה שאני אומר. כוס קפה טוב, כן, ואני לא מכור לקפה, אני רק שותה איזה 20-30 ביום, אבל אני לא מכור. אבל בכל אופן, כאילו לבוא שבן אדם נמצא בדרך והוא בא ואומר רוצה לשתות לאכול, זה לא צריך את הקדוש ברוך הוא, בוא נחפש פה איזה מזנון. אבל באמת זה מצחיק. למה? כי הכנסתי את חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, הכנסתי את הקדוש ברוך הוא לקופסאות שלי. למה הכנסתי את הקדוש ברוך הוא לקופסאות שלי? כי אני אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, בינינו, בשבילך להביא דירה זה פרויקט, גם בשבילי זה פרויקט, אצל המשפחה זה בכלל פרויקט, אז בוא אנחנו נשב פה על התוכניות ונראה מה אפשר לעשות. אבל מלפפון תעזוב, אני מסתדר לבד. כן, אתם יודעים את הבדיחה על הוא שחיפש חנייה בתל אביב, אני חושב שזה גם בירושלים. כן, אז טוב, תסלחו לי, אני אומר לתלמידים אצלנו בישיבה, למרות שזה לא מצחיק אני נהנה מזה, אז תסלחו לי שאני בכל זאת מספר את זה. הוא נכנס, יש לו רעיון עבודה, הוא נוסע במבואות וזה ולחץ ואין מקום, ועכשיו יש לו עוד 5 דקות, נכון? יש את הרושם הראשוני שהוא כל כך חשוב. אז הוא בא, מגיע, אומר אני צריך חנייה, עוצר את האוטו באחד הרחובות, פותח את החלון, מסתכל לשמיים, למרות שהקדוש ברוך הוא מסתום יושב על ידו גם כן להבדיל, ואומר לו תראה ריבונו של עולם, בוא נגיד ככה, אני לא הייתי בסדר גם אתה, אבל נעביר את זה. אם אתה עכשיו לא מוצא לי מקום חנייה, אנחנו פותחים דף חדש. כן, זה ככה, אני אגדל, אל תדאג, נהיה מסודרים, מה שאתה רוצה, מי אלף עטף, רק תדבר. כן, אני דף חדש, התחלנו, דף חדש, אני חייב, בבקשה, רחמונס, עוד 6 דקות יש לי פה רעיון עבודה. הוא לא גומר לדבר, האוטו על ידו, מתניע, על ידו, יוצא, נכנס לכביש ונוסע. הוא מתקדם, חוזר רוורס, נכנס, פותח את החלון, מוציא את היד, אומר, שכח מזה, הסתדרתי, תודה. הסתדרתי. דבקות אלוקית היא חתיכת עבודה. אנחנו מחפשים את הקדוש ברוך הוא באירועים הגדולים, במגה אירועים. וואו! כן, האירועים שמביאים אחר כך קריאות דתיות, קריאות הדתיות של פשעה, וואי, פשעה, מדהים, זה וכו'. בוודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. אבל איך הרב קוק אמר, זכר צדיק לברכה, האנשים הגדולים באים למבוקשים הקטנים בדרכים של גדלות. איך אדם רואה את הקדוש ברוך הוא עכשיו ביום יום שלו, שאתה קם לעבודה והאדם הולך לעבודה והוא לא עסוק רק בשלולית של עצמו. סליחה, אני לא יודע מתי, לא רוצה ככה תיקון חצות, כן, אבל אתם כרגע בני ערובה. טוב, זה החוכמה הגדולה. אדם שחי בהרגשה שיש לו שליחות בעולם, וזה גם צריכה להיות ענווה מה השליחות, אז הוא מבחינתו הוא קם בבוקר, יש לו צהלת חיים. אני צוחק עם החבר'ה אצלנו, מי שרואה מה שהרב קוק כותב על מודה אני לפניך בביאור שלו על הסידור, זה נשמע כמו מדע בדיוני. מה הוא כותב על המילה מודה? צהלת החיים, שאדם פותח את עיניו והוא מרגיש שהוא חי, פתאום הלב שלו מתמלא שירה, הוא חי, וזה מביא אותו לשמחה, וזה יעולה מכל נפש שלו, ומק את המילה מודה. בזמן שבדרך כלל, לא יודע, מסקר מהיר, כשבן אדם מתעורר אחרי שהטלפון העיר אותו, כן, איך תלמיד פעם אמר לי, אני לא מאמין איך עוברים כל כך מהר 9 שעות שינה. אמרתי לו, טוב שהתעוררת, שלא היית נכנס כבר לקומה אחרי 9 שעות שינה. אבל צהלת החיים, מה, עוד פעם כבר צריך לקום בבוקר? יו, לא נהננו הלילה, לא הספקנו לישון כבר הבוקר. ואז כאילו בן אדם מתקרבל בתוך החילזון שלו, הוא ישן את חייו. אם אדם בא ומבין שכל יום זה מתנה ומלפפון זה מתנה, אז זה צהלת החיים. בוא הנה, קיבלתי חיים. אז הוא קם בבוקר והוא יוצא בשמחה וריקודים. אשתו מתעוררת, אומר לה, וואו, קמת בחיים, יו, איזה יופי. שמים זה, טוב להודות לשם, רוקדים, וזה הרגע שהשכנים מתקשרים לאמבולנס, כי השכנים שלנו השתגעו לגמרי. בזמן שהעולם זה חלק מהאחיזה שלו, זה המקום שאדם חושב, תבין מה זה שאדם חושב את עצמו חס ושלום אלוקים. זה לא שעכשיו אני אדם שם תמונה שלו, אם כי יש גם כאלה שסוגדים לעצמם. כן? לכן אומרים גם בהלכה, אל תתפלל מול מראה, ואל תתפלל מול חלון. כי אסור להתפלל מול מראה ומול חלון, כי ההשתקפות של האדם עומדת שם. נו, מה, אני חושב שאני פסל? לפעמים בן אדם בא ואומר, וואו, כן? עכשיו כל אחד, לא שהוא מסתכל על עצמו, יש לי פנים יפות, או שאם הוא קצת יותר רוחני, אומר, וואו, כשאני מסתכל על עצמי, איך אני מתפלל, אני באמת מתפלל יפה. אין מה להגיד, אני עושה רעש גדול בשמיים, רעידת אדמה, הרשתי את העולמות. אל תשים רעה מולך, לא גם לא חלון. תפסיק לחשוב חס ושלום שאתה אלוקים. חס ושלום. דבקות רוחנית, דבקות אלוקית באה ואומרת שאדם קם בבוקר ואומר, ריבונו של עולם, בענווה, דבר אליי, דבר אליי, מה אתה רוצה להגיד לי? אני שמעתי שיעור, כן, בני הקהילה היקרים שלנו לפנו, נתנו לי גם אמצעים וכל מיני דברים ששמה, ונספר לכם סיפור שסיפר אותו הרב פיירמן ממכון מאיר. זה השאיר עליי רושם עצום. הוא סיפר שלפני הרבה מאוד מאוד שנים אכבר הגיע לעיר. מי שמכיר את הסיפור, הגיע לו אכבר הביתה, היו, לא יודע, זוג צעיר וכל זה. אז הוא אומר, הוא מאוד רציונליסט, יהודי תמיד חכם דיק, הוא אומר, אבל הוא על עצמו אומר, אני מאוד רציונליסט ומאוד זה, ולא עכשיו אתה מפעיל סגולות. עכשיו הוא אומר, האכבר הזה היה סופר מאוס. כן, תראו לכם, יושבים בארוחה ובדיוק הבחור החליט לצאת להתעברר, כן, בדיוק יושבים אורחים ופתאום איזה יצור כזה מהלך לו על הארבע. זה לא נעים, זה פדיחות, זה פה, זה שם. הוא אומר, קנינו לו מלכודת, כן, מלכודת. אז הוא בתחילה שם לו גבינה, זה כנראה רק בסרטים מצוירים שאכברים אוכלים גבינה, אבל הוא שם לו מה שהם אוכלים, הוא אכל את כל המסביב והמלכודת נשארה נקייה. הוא רק מכניס את האצבע, פלח, נסגר לו על היד, קנה דבק, הוא מטייל, רואים עקבות בחול, מה שנקרא, מי שמכיר, וזה נדבק לאנשים. קנה, לא יודע, מלכודת אמריקאית, זה משהו כבר, זה כבר משהו נקרא סוויטה לאכברים, הם אמורים להיכנס ויש דלת שסוגרים אחרי זה כדי לשמור על פרטיות של האכבר ושלך. כן, אז הוא נכנס, האכבר נכנס, עושה סיבוב, אוכל את הסעודה, כן, משאיר טיפ ויוצא החוצה. יום אחד הוא מספר ש הוא היה או אז הוא למד עוד, הוא היה בכולל, אז מישהו אמר לו, למה לא תשים את התמונה של הרב, יש אדמור צדיק גדול מאוד, מוכרים את התמונה שלו, שכחתי את השם שלו, הרב ישעיהו או יהושע
שיינברג.
לא, 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 איזו תמונה שהוא קוראים לו, חוץ מכבודו, קוראים לו האדמור של האכברים. למה? אני ראיתי את התמונות שלו בהרבה מקומות, שמים את התמונות שלו, בדרך פלא, אכברים לא שורדים, נעלמים, הולכים. אתם תגידו, ליטווקים, חסידים, ספרדים, אשכנזים, חוצי מגזרים, כן, אתם תראו איזה תמונה של פחות ידוע, אפילו מישהו הביא לי, כן, משאר הגלגולים, הרב גוגל ירומודו, כן, כתוב שם האדמור של האכברים או הרב של האכברים, זה כאילו מתועד רשמית, הרב הזה פותר בעיות אכברים, כן. אז הוא אמר, הרב אמר, אני בתור רציונליסט, מה פתאום, מה אתה שם תמונה, הוא צדיק, הוא גזה, אבל זה מה שיש לרב, עשו ממנו אדמור של אכברים וזה. אז אומר מישהו בכולל, אמר לו, גם פה בכולל היה בעיה של אכברים, ועכשיו אומר לו, אין אכברים. אז הוא אומר לו, תצא, תראה את התמונה שלו במסדרון, האכברים נעלמים. ואם זה באמת מעניין אותך, הנין שלו לומד כאן, לך תשאל אותו. הוא הלך ושאל את את הנין שלו, אומר לו, נכון, סבא רבא שלי זה ידוע, אכברים לא יכולים לשרוד על ידו כלום.
גם
אכברים. מה?
גם אכברים.
גם אכברים, הכל, שום דבר לא שרד, אבל אכברים זה כנראה העניין. אז הוא אומר לו, מה, אתה יכול להסביר לי? אומר לו, תראה, כל צדיק יש לו איזה מעלה, אבל יש הרבה מאוד צדיקים שהתייחדו במצווה אחת, התייחדו בדבר אחד גדול. במה סבא שלי התייחד? הוא אומר לו, הוא היה מקפיד קיצוני על גזל. על גזל. לא גזל ממון, ולא גזל זמן, ולא גזל זה, ולא שום דבר, וזה היה מקפיד על הכסף של האנשים, וזה, אם היה לו מחשבה שאולי כאילו משהו לא זה, כל הרבדים של הגזל. והאכברים מתוארים, הנה, אכברי ראשיה. האכברים הם גזלנים, נכון? שמים, הם גם משחיתים. הם אוהבים להשחית, גם הפלישתים הוקעו באכברים, אבל זו סוגיה אחרת. למה? אסור, לא שמים שטרות על יד עוגות. למה? כי האכברים אוכלים את הגלוסקה, אבל גם כן נוקסים בשטרות, וכל הדינים האלה. אז הוא אמר, מה וזה וזה? לעין ותנותו, הוא סיפר את הסיפור הזה. אמר, חזרתי הביתה, באתי לאשתי, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, על הסופר מאוס, כן? אז אני אמרתי לה כך וכך. אז היא אומרת לו, מה אכפת לך, בוא ננסה. לא, אני לא מקבל וזה ובוא. אז היא אומרת לו, אתה יודע מה, בוא נבין רגע, יש כאן עניין של גזל, בוא נבין מה אולי אנחנו, למה האכברים הגיעו? לא בגלל שהעירייה וטוב שהאגב בידיים של אגד או לא באגב וזה, ואלה ואחת סיבות, הקדוש ברוך הוא שלח פה מכת אכבר, מה הוא רוצה להגיד לנו? הוא אומר, אנחנו גוזלים, איפה אנחנו גוזלים? איזה גזל? אז הוא אומר, הם משבו וחשבו. ואז הוא אומר, אשתו אמרה, הם אומרים, זה אולי לא. זה אולי לא. כן, פה, פה, שם, זה וזה. בקיצור, הם מגיעים לנקודה, אומר לה, תשמעי. היא אומרת לו, תשמע, נכון שהולכים לסופר ויש שקיות? כן, אז לפעמים יש כאלה מראש לוקחים פקט. כאילו, חבילה. הם אומרים שבעל הבית מבסוט כי זה פרסומת. עושים לו פרסומת. אז אני לא יודע אם בטוח אם כל אחד היה יוצא עם חבילה, מרוב פרסומות העסק מתמוטט. אבל לפעמים, היא אומרת לו, אני ממלא שקיות, אבל לפעמים יש נטייה לשים קוטג' בשקי. הם ממלאים, אבל אני אומר, בנטייה יותר מוקצנת, בן אדם אומר, מה זה, זה פרוטה, עוד שקית אחת, אבל זה לוקח עוד שקית, הוא לוקח 4 שקיות, זה לוקח 20 שקיות, והוא של הפרסומות לוקח את כל החבילה, כן, והוא מוציא עוד חבילה. זה משהו שאולי צריך לדון בו, כן? אותו דבר זה גם, אני אומר, במאמר מוסגר על הפיצוחים, כן? בתור בוגר מחנה יהודה וגלילותיה, לפעמים אמר לי אחד מבעל שמוכר חנות פיצוחים, אדם עומד על ידי וקונה פיצוחים, אז הוא אומר לו, אפשר לעשות טעימה? אז לפעמים זה טעימה, אבל לפעמים זה קביעת סעודה, אז צריך אחר כך ברכת מזון. אז אמר לי הבן אדם, אני לא יכול להגיד לקליינט, אל תיגע לי בזה, כי אני מבריח אותו. אז זו שאלה, בין לקחת בוטן או לקחת בוטן, כן, וכו'. אז הוא אמרה, אני מקבלת על עצמי, כן, לשמור על הנושא הזה, לזה. והוא אומר, אני האמת גם לפעמים מזמינים אותי להעביר שיעור וזה, אז אני, הוא לא מאחר, אז פה דקה, שתם שתי דקות וזה. הוא אומר, קיבלנו על עצמנו, קיבלנו על עצמנו להיזהר בגזל. רק קיבלו על עצמם. אומר, תאמינו לי, ואני גם מכיר אותו, הוא אדם מדהים. אבל כאילו, באמת רציונליסט, לא כאילו מישהו שחי בדמיונות. אומר, רק אמרנו, אנחנו מקבלים על עצמנו, סופר מאוס יצא מאחור, נכנס לסוויטה, וסגר את הדלת אחריו. ואומר, אשתי ואני, מסתכלים ככה. זה ההבדל בין דבקות לאלילות, חס ושלום. בוודאי שסגולות של תלמידי חכמים הם דבר עצום. אבל השלב הבא, זה לא חס ושלום, זה השלב הבא הוא הדבקות של האדם. הדבקות של האדם. אני עובר תהליך. אני מקשיב לקדוש ברוך. אני אסיים בשורות הסיכום האלה. דבר ראשון, זה המבחן הגדול של האדם. התפילה, יאמר לנו הרב קוק, היא המבחן של האדם. כי התפילה באה ומשקפת לי כמה אני תלוי בקדוש ברוך. ואם אני לא מרגיש תלוי, וקשה לי להתפלל, אז אני צריך להתפלל על התפילה שלי. ואם אני לא מצליח להתפלל על התפילה שלי, אני צריך להתפלל, לזכות להתפלל על התפילה שלי. זה צריך להיות באיזשהו מקום שאני מרגיש את החוסר אונים שלי. זה לברוא את העולם בחסד. להרגיש את התלות שלי. כשאדם יודע להגיד מודה, ראו איזה פלא. פתאום האני שלו קם לתחייה. פתאום כשאדם יודע שהוא לא בשליטה, והוא לא כל יכול, והוא לא, והוא, 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 כן, הוא לא יכול לדבר על עצמו כי הוא ענב, אבל יום אחד יגלו אותי, אתם מכירים את התופעה הזאת. לא יכול לדבר על עצמי, אבל יום אחד יגלו אותי. אז פתאום, אחרי שיש מודה, פתאום האדם יש לו את הרעננות של האני. הוא לא נהיה הסמרטוט. הקדוש ברוך הוא לא צריך סמרטוטים שותפים שלו בעולם, אלא אנשי קודש, שהיום שלהם מואר, שההתחככות שלהם עם העולם היא אחרת. ושורה חותמת, אני מתחייב בלי נדר, רשמית. נכון, יש, היום דיברנו על זה בשיעור, יש שני פסוקים. השמיים שמיים לשם, אומרת הגמרא, לארץ נתן, הפסוק אומר, השמיים שמיים לשם, וארץ נתן לבני אדם. ופסוק אחר, לשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. נכון, אז חזל באו ואמרו, אז הכל או זה, מה חזל באו ואמרו, פה זה לפני ברכה, ופה זה אחרי ברכה. לראות את זה בצורה השטחית, משמעות הדבר, שבן אדם בא ואומר, אני חתמתי את הכרטיס, ועכשיו אני יכול אל המטרה בדילוגים, או לא בדילוגים. אם זה לפעמים שולחן ארוך, אז וירד העית על הבגרים. כן, אני אמרתי את הברכה, חתמתי את הכרטיס, המשכתי הלאה. אבל באמת מה שחזל באו ואמרו זה המשפט הבא. חזל באו ואמרו, כשאתה יודע להגיד תודה, זה הברכה. בפשט, עוד לפני כל הדברים הגדולים. להגיד תודה על הדבר הספציפי. אל תגיד גם תודה כללית. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שהיה לי יום נפלא. הרבה פעמים האמירות הכלליות האלה הן נכונות, אבל הן מוציאות את הדבר מהדבר האמיתי. תודה הקדוש ברוך הוא שהיה לי יום נפלא ופגשתי את פלוני שימם את ליבי. תדע להגיד תודה על הדבר עצמו, אפילו נקודה קטנה. ואז הארץ נתן לבני אדם, אז השפע האלוקי, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר אצלנו. אבל תגידו לי, על מה אתם אומרים תודה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה אדם שיעמוד מולו ויגיד לו, מרוב שהוא מת מפחד הוא אומר לו תודה, כי שמענו דרושים חשובים שמי שלא אומר תודה קרים, וואי 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 וואי, מה עושים לו? אז מה הרווחנו? הרווחנו עכשיו קט של אנשים שמרוב פחד קנויים מול הקדוש ברוך הוא ואומרים לו תודה. זה תודה? זה כמו שאני אומר תודה כי אני אדם מת מפחד. להגיד תודה קודם כל זה תנועה בנפש של ענווה, של דבקות, של הבנה שאני לא אלוקים, חס ושלום. וגם מלפפון הוא מתנה. ואז פתאום כשאתה אוכל סלט, תענוג. פתאום זה תענוג. ראה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת הטוב. הטוב הוא החיים. הוא לא נפח למשהו מבחוץ. הוא הנושא. אתה נהיה שמח. השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. המלכות הרביעית היא מלכות אדום. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו ללכת אחורה. הוא נתן לנו כלים מדהימים. אבל עם כל הכלים האלה, אנחנו צריכים לזכור מי נתן חוכמה לאדם, מי נתן תבונה, מי נתן בריאות. זה נקרא לייחד את שמו. שמע ישראל, שמע ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. יהי רצון שנזכה תמיד לשאת למרום את עינינו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא באמת ישפיע שפע שברכה לכל עמו ישראל ולנו בתוכם, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, נזכה לראות את רוח אלוקים, רוחו של מלך המשיח שמרחפת על פני המים, על מים שזה מה החסדים. אמן ואמן.
אני לא מפריע לכם ולא לא מעכב אתכם. בשנה רגילה אנחנו שובבים, ובשנה מעוברת שובבים תרומת תצווה, שובבים תרומת תצווה. ובשנה מעוברת אנחנו מבטאים את זה שהמצב לא טוב, יש חטא. השמש והירח לא הולכים ביחד. לכאורה זה מבליט את הפירוד. יש חטא הלבנה שהייתה צריכה להתאים לשמש, ואנחנו מסתירים את זה כל שנה, מסתירים שלא ידעו. ואז שנה מעוברת כולם יודעים. זה לא הולך ביחד. צריכים לחזור בתשובה. אבל גם כשחוזרים בתשובה, מוסיפים חודש, עושים משהו משונה, שנה עם 13 חודשים. כולם מדברים עלינו. השמש והירח לא הולכים ביחד. אבל בכל זאת, כשעם ישראל חוזרים בתשובה, יש להם כוחות אדירים, אפילו אם התשובה היא לא מושלמת. אז אם בשנה רגילה אנחנו שובבים, מגיעים עד התורה. עד התורה. יוצאים ממצרים בשמות והערה, בו בשלח, ו... מקבלים את התורה ביתרו משפטים. בשנה מעוברת, אחרי שחזרנו בתשובה, כמה שהיה קשה, נכנסים אל המקדש, מוסיפים את תרומה ותצווה. זה הכוח של התשובה של עם ישראל, גם להיכנס אל המקדש. השנה השובבים היו במשפטים, תרומה תצווה, כך נהגנו בעצמנו, ו זוכים להיכנס אל הקודש. מבחינתנו האישית, כציבור, כאנשים שגרים ביחד, עברנו שנה שהפרדנו מהרב יהודה שנה שעברה אחרי השיעורים, והוא עלה ובמשפחתו. עלו בקדושה בשנה הזאת, ועכשיו שמעתי את הקול המתוק שלו מבחוץ כמה דקות, והבנתי שזהו, הגיע הזמן לתרום. אני מגלה סוד, סוד עכשיו. זה יישאר רק בינינו, אלה שפה. שלפני שנה רב יהודה אמר לי, לפני שהמחלה התגלתה, אמר לי שהוא מרגיש שהוא רוצה לתרום יותר לציבור. ואז המחלה. אז הרב יהודה הוא מיסטי, כיונין של רבי יהודה פתיה. אבל הוא אומר שהוא הרגיש שהחיצונים קיים נגדו, הוא רוצה לתרום לציבור. קמו נגדו. נתן להם בומבה בראש. וזהו, נשברו לגמרי החיצונים, וזאת עיריית הפתיחה של התרומה לציבור אחרי העברה המוחלטת, בעזרת השם. אשרינו שאנחנו מתאספים, להתראות בשנה הבאה. ואנחנו מתאספים פה בשנים האחרונות, ברוך השם, ללמוד כל שנה, אנחנו עומדים דברים חדשים, ויש לזה מפגש מיוחד, לא רגיל, המפגש של השובבים. נעשים פחות שובבים. כל שנה אנחנו נעשים פחות שובבים, בעזרת השם. אז ישר כוח לכל מי שבא. שנת רפואה שלמה לכולם. לנו זה קל, אנחנו מצפים לרפואה שלמה לעם ישראל. מרחבים יותר גדולים של יחסים בינינו ובין עצמנו, בינינו לאומות העולם. עד שנה הבאה, בעזרת השם. התשועה תהיה בעזרת השם מושלמת. שבוע טוב לכולם. סליחה. אני רוצה להגיד משהו. בבקשה.